נדרים, דף למד א', מתחילים בעזרת השם, במשנה בתחילת העמוד. מה ההגדרה של אדם שקורא לעצמו שומר שבת, שובת בשבת? צריך להיות שני דברים, שהוא מצווה לשמור שבת, שהוא יהודי, ושהוא באמת מקיים ושובת בשבת. אדם שנודר, שהוא לא ייהנה משובתי שבת, אסור לו ליהנות, הוא אסור בהנאה מישראל, והוא גם אסור בהנאה מקוטים. אלה אנשים צאצאים בני המקום שנקרא קוטה, שמלך אשור הושיב אותם, יישב אותם, בשומרון, אחרי שהוא יגלה מהשומרון את עשרת השבטים, לפני חורבן בית ראשון. כשהם היו שם, אותם אומות העולם, אותם קוטים, הקדוש ברוך הוא גירה בהם עריות שהיו הורגים בהם, ומפחד העריות הם התגיירו, ויש ויכוח בין החכמים האם הם נחשבים גיירי עריות והם לא באמת יהודים, או שהם נחשבים גיירי אמת. מדברי הר"ן נראה שהם ממש נחשבים גיירי אמת, רק שלא כל המצוות הם קיימו, הם מצווים על השבת, ומצוות שבת זה מהמצוות שהם כן קיימו. ולכן, אם הוא נדר לא ליהנות משובתי שבת, הוא גם אסור בקוטין. הנודר מאוכלי שום בלילי שבתות, עזרא הסופר תיקן תקנה שאוכלו שום בלילי שבת, אז גם זה חלק מהמנהגים של שבת, אם הוא נדר מאלה שנוהגים את המנהג הזה, הוא אסור גם בישראל, והוא גם אסור בקוטים, כי גם הם אוכלים שום בלילי שבת כמו ישראל. אדם שנודר מעולי הרגל לירושלים, אז עם ישראל עולים לרגל, אז הוא אסור בישראל, אבל הקוטים לא היו עולים לירושלים, היו עולים להר גריזים, איזושהי עבודה זרה שהיה להם שם. לכן הם לא מוגדרים כעולי ירושלים, ומותר בקוטים. מבאר את הגמרא ש... המשנה כשהיא קוראת לאנשים שובתי שבת או עולי ירושלים או אוכלי שום, זה הכוונה כאלה שנאמר מצווים או נוהגים באכילת שום וגם מקיימים, אבל אם רק אחד מהם הם רק מצווים ולא מקיימים או מקיימים ולא מצווים, לא. ככה הגמרא מבארת, ולכן היא פותחת בשאלה מהי שובתי שבת. אם תרצה לומר שזה הכוונה ממקיימי שביתה בשבת, אפילו אם הם לא מצווים, מה עירייה שהוא אסור בקוטים, אפילו בכל העובדי כוכבים ששובתים בשבת, נמי הוא יהיה אסור, כל אדם בעולם שישבות בשבת, אפילו שהוא לא מצווה. אם אתה אומר שההגדרה של שובת בשבת זה מי ששובת, בין אם הוא מצווה ובין אם לא, אז גם מהם הוא יהיה אסור בענה. ולמה כתוב אסור בישראל ואסור בקוטים? תכתוב אסור ממקיימי שבת, אלא ודאי הכוונה, שהוא אוסר את עצמו ממצווים על השבת, ועובדי כוכבים לא מצווים. הגמרא בהתחלה סבורה אולי רק מצווים, אפילו אם הם לא מקיימים. אז היא הכי, אם מדובר פה דווקא על אלה שמצווים, אם הסיפא תבאר לי את החלק השלישי במשנה. אדם שנודר מעולי ירושלים, אסור בישראל, בסדר, כי הוא באמת, ישראל מצווים לעלות לרגל בירושלים, ולמה הוא מותר בקוטים? הרי גם הקוטים מצווים לעלות לירושלים, הרי גרים. המים והוא מצווים נינו. אמר הבעיה, כמו שביארנו, צריך שגם יהיה מצווה וגם עושה. זה קטן. בתרתי בבי כמה הייתה, בשני הדינים הראשונים, שובתי שבת ואוכלי שום, גם ישראל וגם קוטים מצווים ועושים. אבל עובדי כוכבים, גם אם הם עושים, אהוד אבדי, עושים ואינם מצווים, לכן הם לא בכלל הנדר. אבל במקרה השלישי שהוא נדר בעולי ירושלים, ישראל גם מצווים וגם עושים והם כלולים בנדר. הקוטים אמנם מצווים, אבל ואינם עושים. לכן הם לא כלולים בעולי ירושלים. עוד אומרת המשנה. אדם שנודר קונם שהוא יהיה אסור בהנאה, שההנאה של בני נוח יהיו אסורים עליו כמו קורבן, שאיני נהנה לבני נוח, אף על פי שהרי בדורו של נוח הקדוש ברוך הוא הביא מבול ומחק את כל העולם, ורק מי שהיה בתיבת נוח, הוא זה שהמשיך לחיות ולהקים את הדורות הבאים. אז נמצא אם כן שכל העולם כולו הם בעצם בני נוח, כי בתיבה היו רק נוח ובניו. אז כל העולם היום הם מזרעו של נוח. בכל זאת, בני נוח זה לא הכוונה ליהודים, ולכן הוא מותר בישראל. עם ישראל נקראים בני אברהם, והוא אסור בעובדי כוכבים שהם מכונים בני נוח. שואלת הגמרא, וישראל מי נפיק מכלל בני נוח? עם ישראל לא זוכים להיחשב בני נוח? למה שלא תחשיב אותם בני נוח? הרי כולנו צאצאים גם של נוח. מתרצת הגמרא, כיוון להתקדש אברהם אבינו אל הקדוש ברוך הוא, מאז ועלה בני ישראל שהם אחריו, התקרו על שמי, מתייחסים אחריו בני אברהם. שנה הבא, אדם שנודר שאיני נהנה לזרע אברהם. הרי גם הישמעאלים וגם בני עשיו הם צאצאים של אברהם. בכל זאת הוא עשו רק בישראל שהם קרויים זרע אברהם, ומותר בעובדי כוכבים. שואלת הגמרא למה? והאיקה ישמעאל, בנו של אברהם, אז זרו גם כן אמור להיקרא זרע אברהם. מתרצת הגמרא, הקדוש ברוך הוא אומר מפורש בתורה לאברהם אבינו, כי ביצחק ייקרא לך זרע. כתיב, הצאצאים של אברהם מיצחק הם קרויים זרעו של אברהם, ולא צאצאי ישמעאל. שואלת הגמרא, בסדר, יצחק, והאיקה עשיו, בנו של יצחק, למה אתה לא מחשיב אותו כזרעו של אברהם? מתרצת הגמרא, התורה, הקדוש ברוך הוא הדגיש ביצחק יקרא, ולא כל זרעו של יצחק, אלא בתוך זרעו של יצחק, יש את צאצאיו של יעקב אבינו, שהם נקראים זרעו של אברהם. שנה הבא, אדם שנדר, קונם שאיני נהנה מישראל, כל יהודי בעולם, יאסור לא ליהנות ממנו, מאותו בן אדם, מהבן אדם, לא דווקא, לא מנכסיו, אלא מהאדם עצמו. אז איך עושים, איך הוא עושה מסע ומתן? הוא רוצה ללכת לקנות אוכל. אז אסור לו ליהנות מהמוכר, אם המוכר הוא יהודי. לכן, כדי שהוא לא ייהנה מהמוכר, הוא צריך תמיד לשלם סכום מופקע, גבוה יותר מהמחיר, כדי שלא יחשב שהוא נהנה במה שהוא קנה, כי הוא שילם מחיר מופרז, לוקח ביותר. אם הוא משלם יותר מהמחיר, זה לא נחשב שהוא נהנה מהמוכר. ואם הוא בעצמו המוכר, למשל, הוא לא יכול למכור במחיר הגון. הוא צריך למכור בפחות כדי שהוא יפסיד. הוא מוכר בפחות. ועל ידי זה, זה לא נחשב שהוא נהנה. אם אדם נדר, הפוך, קונם שישראל נהנים לי, שלא יוכלו ליהנות ממנו כל אחד מעם ישראל, אז לוקח בפחות. אם יהיה מי שיהיה מוכן למכור לו משהו, הוא תמיד יצטרך לשלם מחיר זול. כי אם הוא ישלם מחיר הגון, יוצא שהבן אדם הוא נהנה ממה שהוא קנה ממנו, והרי אסור לאף אחד ליהנות ממנו. וכשהוא מוכר לאנשים, זה רק אם מוכנים לשלם לו ביותר, אם יהיה מישהו שיהיה מוכן. ואז נמצא שהם לא נהנו ממנו, כי שילמו מעבר למחיר. אבל אומרת המשנה ואין שומעין לו, האדם הזה לא ימצא אף אחד שהסכים לעשות איתו מסחר ולהפסיד, לקנות ממנו ביוקר ולמכור לו בזול. אם הוא אמר, קונם שאיני נהנה להם, לעם ישראל, והם לא ייהנו לי, אז אומר הרן, לא נאמר שזה נדר שאי אפשר לקיים אותו, אלא אפשר לקיים אותו, והנדר חל ויהנה ויעשה סחורה רק לעובדי כוכבים. במסע ומתן, עם אדם שמוכר חפץ, אדם מוכר חפץ, והוא מקבל מחיר גבוה, אז מי נהנה? כמובן, המוכר, הלוקח, לא נהנה, כי הוא שילם הרבה מעבר למחיר. אם הוא קונה חפץ במחיר נמוך מהשווי של החפץ, מי הנהנה? הקונה? הקונה נהנה, המוכר לא נהנה. אבל אם אתה מוכר את המקח בשווי שלו, אז יש בזה שלושה חילוקים. תלוי איזה סחורה. אם זה סחורה שיש לזה ביקוש ודרישה גדולה בשוק, זה נקרא זווינה חריפה, יש הרבה קופצים שרוצים לקנות את זה. המוכר לא נהנה מזה שאתה קנית ממנו, כי אם לא אתה, מישהו אחר יקנה. אז מי נהנה? הקונה. יש מקח ממוצע, יש לו דרישה רגילה בשוק. זה נקרא זווין המציע, ממוצע. המוכר והקונה שניהם נהנים. המוכר נהנה שהוא קיבל את המעות, והקונה נהנה שהוא קנה את החפץ. עכשיו, יש את את המקרה השלישי, שזה כזה סוג מקח, שאף אנשים לא כל כך קונים אותו. זווינה דרמי על הפי, על הפנים זה נקרא. זה ככה מקח שאנשים לא כל כך רוצים לקנות אותו. הלוקח עושה טובה שלמה שהוא קונה את זה, הוא לא נהנה. הוא יכול למצוא מוכר אחר, אבל המוכר הוא זה שנהנה, כי קשה לו למצוא לוקחים שיקנו את המקח הזה. עכשיו, מביאה הגמרא, על איזה מחירה מדובר במשנה שלנו. כדי לברר את זה, מביאה הגמרא את דבריו שאמר שמואל. הלוקח כלי מן האומן. הוא רוצה לבדוק את הכלי, לבקרו, ואם הכלי הזה יימצא מתאים בשבילו, הוא יקנה אותו. ואם הוא ימצא שהכלי הזה לא מתאים בשבילו, הוא יחזיר אותו לאומן. ובסוף החפץ ניזוק. איך הוא ניזוק? על ידי אונס. האדם הזה חייב לשלם קרא אונס? אז תלוי. אם הוא נחשב שומר, שומר שהמפקיד הפקיד אצלו חפץ, פטור ממקרים של אונס. הוא לא אשם בזה שקרה אותו נזק. אבל אם הוא שואל, הוא שואל את החפץ, כל ההנאה היא שלו, הוא מתחייב גם באונס. כאן כתוב, שזה שלקחת את הכלי בשביל לבדוק אם הוא טוב, לדעת אם לקנות אותו, אם קרה אונס והחפץ ניזוק, הוא חייב לשלם. אלמא כסבר שמואל, שכשמוכרים חפץ, מי זה שנהנה? הלוקח. ולכן הוא נחשב שואל. כי זה הנאה שלו, הגדרה של שואל שכל ההנאה היא שלו. אז רואים שבמחירה של חפץ, ההנאה היא הנאת לוקח היא, ולא המוכר. נשאלת השאלה, במשנה שלנו תנן, אדם שאומר שהוא נודר שהוא איני נהנה מישראל, מוכר רק בפחות מהמחיר, כדי לא לקבל תשלום הוגן, אבל שווה בשווה לא, כדי לא ליהנות מהקונה. ואם זה נכון מה שאמר שמואל, שבמחירה ההנאה היא הנאת לוקח היא, ולא של המוכר, אפילו אם הוא ימכור שווה בשווה, הוא לא נהנה. הקונה אמור להיות זה שנהנה, למה הוא צריך למכור בפחות? מתרצת הגמרא, המשנה שלנו מדברת, מתניתין, בזווינה, בכזה סוג מחר, בכזה סוג חפץ, דרמי על הפי, שהוא מוטל על פניו, מה שנקרא על הפנים. זה חפץ שאנשים לא כל כך מעוניינים לקנות אותו, והמוכר נהנה שהוא הצליח להיפטר ממנו, מהחפץ הזה. אז ההנאה של המוכר, ואם הוא ימכור אותו שווה בשווה, יהיה לו הנאה. הרי אסור לו ליהנות מישראל, הוא צריך למכור אותו במחיר זול. שואלת הגמרא, אם כן שהמשנה עוסקת בחפץ כזה שאנשים לא מעוניינים לקנות, אם הרי שתסביר לי אם כן את תחילת ההלכה הזאת במשנה, שאם הוא אסר על עצמו ליהנות מישראל, והוא בא לקנות משהו, הוא לא יכול לקנות במחיר הוגן, אלא לוקח במחיר יותר מהשווי, כדי שהוא לא ייהנה מהמוכר בזה שהוא קנה במחיר הוגן. אם זה חפץ שאין עליו קופצים, גם הוא יקנה את זה בשווי של החפץ, גם כן אין לו ענה, כי זה דבר שהמוכר נהנה שהוא ייפטר מהחפץ, אבל הקונה לא נהנה, כי הוא יכול לקחת את זה ממוכר אחר. אז אם כן, למה צריך שישלם מחיר? למה הוא צריך לשלם מחיר יקר? שישלם מחיר שווה בשווה, ובכל זאת זה נחשב שהוא לא נהנה, כי המחיר השווה זה גם כן ההנאה של המוכר, לא של הלוקח. המוכר נהנה שהוא ייפטר מכזה חפץ שאנשים לא כל כך רוצים לקנות. ועוד קושייה, אם הסיפה, תראה את המשך המשנה. אדם שנודר, קונם שישראל נהנים לי, שישראל לא יוכלו ליהנות ממנו, אז הוא לוקח רק בפחות מהשווי, והוא מוכר ביותר, כדי שהלוקח לא ייהנה ממנו. אם מדובר פה במשנה שלנו בכזה סוג חפץ, שהוא פחות, הוא חפץ שאף אחד לא מעוניין לקנות בו, כלי אין חפץ בו מה שנקרא, בזווינה דרמי על הפי, אז אפילו אם הוא ימכור שווה בשווה הלוקח לא נהנה. למה צריך למכור את זה במחיר יותר יקר? את תרצת הגמרא, באמת הסיפה, החלק השני במשנה, מדובר בזבינה חריפה, בחפץ כזה שיש הרבה שרוצים לקנות, ואם הוא ימכור אותו בשווי שלו, הקונה ישמח שהוא יצליח להשיג את החפץ הזה שכל כך הרבה רוצים לקנות אותו. אז אם, לכן אסור למכור את זה בשווה, כי אם למכור את זה בשווה, הקונה נהנה. צריך למכור אותו במחיר יקר כדי שהקונה לא ייהנה. שואלת הגמרא, אחי, אם החלק השני במשנה מדובר במחירה של חפץ כזה שכולם רוצים לקנות, אז למה כתוב שהוא לוקח בפחות כדי שהמוכר לא ייהנה? אפילו אם הוא קונה את זה שווה בשווה, המוכר לא נהנה. כי זה סוג של חפץ שכולם יקנו, גם אם הבן אדם הזה לא יקנה, אם מישהו אחר שיקנה. אלא אומרת הגמרא, מתניתין, המשנה שלנו כולה עוסקת במקח בינוני, זבינה מצאה. שנמכר בשוויו, המוכר והקונה, שניהם נהנים. ולכן, בין כשהוא אוסר שלא ייהנו ממנו עם ישראל, בין כשהוא אוסר על עצמו לא ליהנות מעם ישראל, הוא לא יכול למכור את המקח בשווי שלו כי הוא נהנה. והדין דה שמואל, מדובר בזבינה חריפה. בכזה חפץ שיש לו הרבה קונים. וכל ההנאה של הלוקח שצליח להשיג את החפץ הזה. לכן הוא מתחייב באונס אם החפץ ניזוק בדרך. מביאה הגמרא ראיה, תניא כבתי דה שמואל, כמו דבריו של שמואל. אדם שקידש אישה, והוא רוצה לתת מתנה לזאת שהוא קידש אותה. בזמן המשנה, בזמן התלמוד, אדם היה מקדש אישה, נותן לה טבעת קידושין למשל, או כסף קידושין, והיא מקודשת, היא אשת איש. אבל היא עדיין בבית אביה, רק אחרי פרק זמן, הוא היה מביא אותה לביתו, וזה היה נישואין. עכשיו, תוך כדי שבבית אביה, הוא רוצה לתת לה מתנה. אבל הוא רוצה לתת מתנה כזאת, שיסמכו עם המתנה, בבית ארוסתו. אז מה הוא עושה? הוא הולך לסוחר, ולוקח כלים מן התגר, לוקח מנו כלים, כדי לשגרן מתנה לבית חמיב, מתנה לארוסתו. ואמר החתן, לא לתגר, למוכר, אם מקבלים אותן ממני בבית חמי, אני נותן לך את דמיהם, אני אקנה את זה ממך. ואם לאו, אם הם לא ירצו לקבל את זה ממני, וזה לא ימצא חן ביניהם, אני אחזיר לך. ובכל זאת, אני נותן לך תשלום לפי שווי טובת ההנאה שבהם, לפי ההנאה שלי שהם יכירו לי טובה, יחזיקו לי טובה שאני רוצה לתת להם מתנות. בסדר, זה לא מתאים להם, אבל הם שמחים מעצם הרצון טוב שאני רוצה לתת להם, על זה אני אשלם לך איזשהו סכום. אז אם הכלים נאנסו בדרך בהליכה לבית חמיב, הוא חייב, כי בדרך שהוא מביא את הכלים לבית חמיב, כל ההנאה שלו ויש לו דין של שואל שחייב באונס. אם הכלי נאנס ונשבר. אבל אם זה נאנס בדרך חזרה מבית חמיב, כשהם לא רצו לקבל את המתנה הזאת, פטור, מפני שכעת אין כל ההנאה שלו, אלא יש לו דין של שומר, שהפקידו אצלו חפץ. שומר, יש שני סוגי שומרים. יש שומר שלא מקבל תמורה, נקרא שומר חינם, והוא פטור אפילו בגניבה או בעבידה, ויש נושא שכר, שומר שכר, שהוא חייב בגניבה, הוא חייב בעבידה, אבל באונס הוא פטור. כאן, בדרך חזרה, הוא מוגדר כשומר שכר. כי הוא לא קונה את הכלים, הוא מחזיר אותם למוכר, השכר שלו, ההנאה שהייתה לו בזה שהוא התכבד בבית חמיב, שהוא מביא להם מתנה, שהוא רוצה להביא להם מתנה. אז לכן הוא נקרא שומר שכר בדרך שהוא חוזר מבית חמיב, אבל בדרך שהוא הולך לבית חמיב הוא נקרא שואל, כי כל ההנאה שלו. רואים כמו דבריו של שמואל, שאדם שלוקח כלי בשביל לבדוק האם הוא טוב, ואם כן הוא יקנה אותו, הוא נחשב שואל כי כל ההנאה שלו. אז אם כן יש לנו באמת הוכחה לדבריו של שמואל. מספר את הגמרא, לא תמיד בדרך חזרה יש לבן אדם דין של שומר שכר שפטור מאונס. יש מקרה שיש לו דין של שואל שכן יהיה חייב באונס. כמו המעשה שהיה עם ההוא ספסירה, סוחר, שהדרך של הסוחר לקחת בהמות מבעל הבהמה, במחיר קצוב, שלמכור את זה בשוק, ביום השוק, ואם הוא לא יצליח למכור הוא מחזיר את זה לבעלים. אז המעשה היה דשקל חמרה לזבוני. הוא לקח חמור מבעליו לשוק, למכור אותו ביום השוק. ובסוף אף אחד לא רצה לקנות את החמור, לא יזבן. ועד הידי הדר, בדרך שהוא חזר להחזיר את החמור, התניס חמרה באונס, נהיה נזק לחמור. ובכל זאת חי ורב נחמן לשלומי, רב נחמן חייב אותו לשלם על הנזק, אפילו שהוא היה אנוס. אז רבה שאל עליו, שאל על רב נחמן, אית ורבה לרב נחמן. למדנו בברייתא שאדם שלוקח כלים בשביל לבדוק אם בבית חמיו ירצו לקבל את זה מתנה. אז אם נאנסו הכלים בהליכה רק אז הוא חייב באונס, בדרך הליכה, אבל ובדרך חזרה, הוא לא נחשב יותר שואל, אלא הוא נחשב שומר שכר ולכן הוא יהיה פטור באונס. אז רב נחמן אמר לי לרבה, יש הבדל גדול בין אדם שבא לתת מתנה בבית חמיו לבין אדם שבא למכור חמור ולעשות בזה רווחים. חזרה דספסירה, כשהסוחר חוזר עם החמור, אין לזה דין של חזרה כמו שבאדם חוזר אחרי שלא רוצה לקבל ממנו את המתנה בבית חמיו, אלא זה כמו הלכה, זה כמו בדרך הלוך. מה הסיבה? כי דאילו משכח לזבוני, אם בדרך חזור מישהו יראה את החמור וידע שבאדם הזה הוא סוחר ורוצה לקנות ממנו את החמור, מה? הוא יאמר לו, אני לא מוכן למכור לך את החמור כי אני כבר בדרך חזרה? ודאי שימכור לו את החמור. אפילו הבבא דביתי, אפילו בפתח בית הבעלים, מי לא מזבן לב, יכול לא ימכור אותו? ודאי שימכור. אז אם כן, כל זמן שזה לא ברשותו של הבעלים ממש, עדיין הסוחר כל ההנאה שלו, כי בכל רגע הוא יכול למכור את החמור ולהרוויח, ולכן הוא חייב באונסין עד שהוא מביא את זה ממש לבית הבעלים. אומרת המשנה, אדם שנודר שיעשר עליו כקורבן מה שהוא ייהנה, קונם שאני נהנה לערלים. מי נקראים ערלים? רק עובדי כוכבים. אבל הוא יהיה מותר בהנאה מערלי ישראל. אחד יהודי שלא נימול. למה? כי אח שלו הראשון עשו לו ברית מילה ושהשם ישמרנו, הוא לא המשיך לחיות מחמת המילה. ואחרי זה עשו לעוד אחד, ככה מתו אחיו מחמת מילה, אז הוא כשהוא נולד כבר היה אסור למול אותו, זה סכנת נפשות, ויש דין שאסור למול במקרה כזה. אז הוא נקרא ערל, אבל בכל זאת אין לו שם ערל, והוא נחשב נימול. ומצד שני, הוא אסור, אותו אדם שנדר, שהוא לא ייהנה מהערלים, אסור במולי עובדי כוכבים. עובדי כוכבים, אפילו אם הם נימולו, אין להם דין של נימול. כמו למשל ערבים שמלים את עצמם, אין להם דין של נימול. וכן, אם הוא אמר, קונם שאני נהנה למהולים, למולים. מי נקרא מולים שהם מעולים? רק ישראל. אסור בערלי ישראל, כי הוא נקרא נימול, ומותר במולי עובדי כוכבים, כי הוא נקרא ערל. שאין העורלה קרויה על שם אם עשו ברית מילה או לא, אלא לשם עובדי כוכבים, כיוון שהם לא הצטבו על המילה. וראיה שנאמר, כי כל הגויים ערלים, כל אומות העולם נקראים ערלים, וכל בית ישראל ערלי לב. ואף על פי שיש אומות העולם שהם נימולו, או שהם נולדו מעולים, כל זאת הפסוק אומר כל הגויים ערלים. ואומר, הוכחה נוספת, דוד המלך אומר, והיה הפלישתי הערל הזה כאחד מהם. הוא דיבר על גוליית. מי אמר שגוליית הוא היה ערל? אולי הוא נולד מעול? למה דוד מכנה אותו ערל? רואים שהערל זה כינוי לכל אחד שהוא לא יהודי. ואומר, פן תשמחנה, בנות פלישתים, פן תעלוזנה בנות הערלים. אומה שלמה שאתה קורא להם ערלים, בכל האומה, כולם ערלים, אין פה אף אחד שנולד מעול, לא יכול להיות. ודאי שיש כאלה שהם מעולים. למה כל העם הזה נקרא ערלים? רואים שהעולה לא קשורה דווקא למי שלא נימול, אלא עובדי כוכבים נקראים ערלים, וישראל נקראים נימולים. עכשיו מביאה המשנה כמה מאמרים במעלת ברית מילה. רבי אלעזר בן עזריה אומר, מאוסי האורלה שנתגנו בה הרשעים שנאמר כי כל הגויים ערלים. מצד שני רבי ישמעאל אומר, גדולה היא מצוות ברית מילה שהרי נחרטו עליה 13 בריתות. כשאברהם אבינו הצטווה לעשות ברית מילה, הקדוש ברוך הוא אמר לו 13 פעמים את המילה ברית. כמו שמביא הרמב״ם בהלכות מילה, פרק ג' הלכה ת'. פעם ראשונה, ואתנה בריתי ביני וביניך. פעם שנייה, אני הנה בריתי איתך. פעם שלישית, והקימותי את בריתי ביני וביניך. פעם רביעית לברית עולם, פעם חמישית ואתה את בריתי תשמור, פעם שישית זאת בריתי אשר תשמרו, פעם שביעית והיה לו עוד ברית, פעם שמינית והייתה בריתי בבשרכם, פעם תשיעית לברית עולם, פעם עשירית את בריתי איפר, פעם האחד עשרה והקימותי את בריתי איתו, פעם 12 לברית עולם, ופעם 13 ואת בריתי אקים את יצחק. 13 פעמים הקדוש ברוך הוא הזכיר את המילה ברית, כשאברהם אבינו הצטווה על המילה. רבי יוסי אומר, גדולה מצוות מילה, שכשמלים ביום השמיני ללידת התינוק, היא דוחה את השבת החמורה, מלים אפילו בשבת. רבי יהושע בן קורחה אומר, גדולה מצוות ברית מילה, שכשמשה רבינו התרשל ולא מל את הבן שלו, המלאך ביקש להרוג אותו, שלא נתלה לו למשה הצדיק עליה מלוא שעה. כל הזכויות שמשה רבינו לא עמדו לו אפילו שעה אחת שהוא לא מל את בנו. ומיד המלאך רצה להרוג אותו, כמו שהגמרא תביא. רואים את החומרה של ברית מילה. רבי נחמיה אומר, גדולה מילה, שיש איסור, אדם שיש לו כתם נגע צרת במקום המילה, סתם אדם שיש לו נגע צרת, אסור לו לקצוץ את הנגע. ישמר בנגע הצרת. אבל אם יש לו את זה במקום המילה, אז עושים ברית מילה ודוחים את האיסור, ישמר בנגע הצרת, שהיא דוחה את דיני הנגעים. רבי אומר, גדולה מצוות מילה, שכל המצוות שעשה אברהם אבינו לא נקרא שלם עד שנימול, שנאמר במצוות ברית מילה, אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, יתהלך לפניי ויהיה תמים. ואז אומר לו הקדוש ברוך הוא, ואתנה בריתי ביני וביניך, וזה יעשה אותו שלם. דבר אחר, גדולה מילה, שלמלא היא לא ברא הקדוש ברוך הוא את עולמו, שנאמר, כה אמר השם, אם לא בריתי, יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. אם לא ברית מילה, לא הייתי בורא את העולם. הר"ן מוסיף, גרסה, רבי אומר, גדולה מצוות מילה שהיא שקולה כנגד כל המצוות שבתורה, שנאמר, הנה דם הברית אשר קראת השם עמכם, על כל הדברים האלה. עד כאן דף למד א'.